טוב, תראו, יש פה את הספר מסורת השיטה והניכור. מתי יצא? לפני שבועיים, ברוך השם. פה נמצא, כן, ידידנו הרב יובל כהן, שהוא זכה לחבר את הספר הזה. אני רוצה להגיד לכם, אני מחכה לספר כזה כבר עשרות שנים. למה? אני יכול, עשרות שנים אני שומע תמיד שדיברו, את אלה שעסקו בבשר, שהיום לא מנקרים את השיטת הניכור התימני. אם כי, מוכרח להגיד, התימנים צריכים לדעת. מסורת של התימנים זה אורגינל. אנחנו בארץ ישראל, המנהגים שלנו, זה לא משנה, זה קולות, זה חומרות. פה צריכים לדעת מה התורה אומרת. רוצה להגיד לכם, אם מי שזוכר את הספר אור ההלכה בזמנו, גם שם מובא קצת העניינים של ניכור. הבאתי בהקדמה מה שכותב, אחד מחכמי תימן, אחד חריף, היה רבי אברהם הלוי הרוסי, יש לו כמה ספרים, שהוא כותב, הוא היה בתימן וגם בארץ ישראל. אז הוא כותב שהוא פה בארץ ישראל ראה איך הם מנקרים. ואז הוא כאילו התווכח איתם. אז אמרו לו, טוב, אתה מקל, אבל אנחנו מחמירים. תשמעו מה הוא כותב. הוא כותב ככה. הוא אומר, הוא עלה מתימן, הוא אומר ככה, אם נשבור את ג'ף שלו, במקום שהכשירו חכמי תימן, הם אוסרים. כל רעותו שאתם עושים בו עף, הם מסכימים להכשיר, מטריפים. תשמעו. הניגור מהירחיים וכן הסלועת לוגחים כל החלב וכל הג'ידים ואין מבדילים בין חלב טוהר לחלב דומה. שמעת? הוא אומר, אני חושב כל מי שמנקר יכול להעיד על זה. מי שמנקר תימני והוא רואה איך אחרים מנקרים, הוא מוציא 300 גרם והוא מוציא כמה קילוגרם. אז הוא אומר, אז מה הם עושים? הם מנקרים כל החלב וכל... והם לא מבדילים בין חלב... תשמעו, ומראים עצמם שהם מחמירים. שמעת? שואלכם מסתכל, הם מראים עצמם שהם מחמירים. כלומר, אין מקום להחמיר, אבל הם לא יודעים פשוט, אין להם המסורת של המוכנה. זאת אומרת, אם האשכנזים אומרים כל דבר, אנחנו לא בוגעים, לא יודעים, מכל החומרות האלה יצא שהם החמירו. אמור, אבל המסורת של הניכור, כמו שזה, כאילו, מה שיש פה בספר, עוד מעט בעזרת השם הוא יסביר, הרב יובל, זה מה ששמענו כל הזמן מכל המנקרים, שזה היה המסורת של הניכור שמקובל. אז הנפקמינה, מדברים באלה שעושים, למשל, הבדס של... שמשלם, כן, ברור שהם עושים את זה כמה שזה לציבור, אפילו מצות שאנחנו עושים, אנחנו עושים משהו מתאים לכל הציבור. אפילו דוגמה, מצות, אנחנו לא עושים מלח, עבודנו שמו מצות, מלח במצות. אנחנו לא עושים, כמה זה בדץ, בדץ זה פירושו חומרות. בדץ, שנותן הכשר, זה לא הלכה, זה... אבל באופן פרטי, אני עושה בעצמי מלח במצות, כשאני... כן, אמון. אבל אותו דבר בניכור, מי שרוצה עושה ניכור תימני בבית שלו, אז הוא יכול לעשות את זה, אין בזה שום בעיה. אבל עניין ציבורי זה משהו אחר, אבל ההלכה לא השתנתה היום בארץ ישראל, לצערנו יש כאלה מחמירים ודברים אחרים מקילים, מובן, אז למשל דוגמה, מליחה, אבותינו נהגו להחמיר כל בשר, זה לא, מזלזלים בזה, לא, זה לא צריך, כאילו מובן, רק במילים אחרות מחקו אותנו, מחקו את המסורת של תימן, לא, מה שאבותינו החמירו הם מקילים, מה שאבותינו הקילו הם מחמירים. כמובן, אז זה פשוט איבוד של המסורת, ולכן יישר כוח לרב יובל שהוביל פה את זה, אוקיי, כמו כהן, ברוך השם שדאג לתת פה בספר תמונות ברורות, ממש כמפליא לעשות, יישר כוח.
אפשר לקרוא בחוץ.
אה?
אפשר
לקרוא
בחוץ את הספר,
מישהו... אמר, אה? אז כמו שאמר יקדים, אני רק אקריא לכם סיפור קטן שמוכיח באמת כמה באמת הניכור פעם היה דבר פשוט. לפני זה, אני אראה לכם רק תמונות, תבינו באמת כמה הניכור שלנו כאן. הניכור בתימן היה נקרא ניגוד. בינגדו, לא בינקרו, בינגדו. ניגוד, פירושו ניקוי. הפסוק אומר בחזקאל, הפסוק אומר ככה, אנחנו כולנו קוראים, או במים לא רוחס למשעי. התרגום אומר, או במים לא השתתף לבנוג עודו. מה זה לבנוג עודו? לבנוג עודו הכוונה לנקות, לנקות הבשר. בעיני של הניכור, תמיד נעים, זה ניכור זה דבר קשה, עשו מהניכור דבר מסובך. הניכור הוא לא דבר מסובך, בסך הכל פותחים, גם רוצים שומן, רוצים שומן. כל אחד יודע מה זה שומן, מה זה בשר. אז העיני של הניכור זה לנקות את הבשר, אם זה מגיד הנשא, מהקנוקנות של גיד הנשא, לא הוציא את החלב, לא הוציא שומן. עכשיו פה בספר אני הבאתי קודם כל את הענייני מה צריך לשחוט, מה מותר לשחוט. אז יש לנו פה את הבהמות הטהורות, את החיות הטהורות, גם ג'ירפה מותר לרוב לאכול, זה נקרא זמר, זה רבנו סעדיה גאון מביא שהיא זירפה, זה ידוע, גם בספר שיחת חולין של הרב עמיחי בן דוד, גם הוא הביא את העניין הזה של ג'ירפה, זה דבר שהוא מותר, לא צריך מסורת. זה לא דבר שצריך מסורת, אם תבדוק שהבהמה יש לה את כל ענייני הסימנים על הגירה, פרסה, שסעד, זה קשר. אז גם הג'ירפה היא קשירה, אז מסורת אתה צריך. מקום לשחוט, כל שוחט פשוט יודע שמקום השחיטה בצוואר הבהמה זה מהטבעת הגדולה, עד כנף הרי השמאלית, אז פה יש לך פה קילומטרס, אתה יכול לחתות פה, פה, פה. אז אם אלה, הזמר זה חיה קשירה של לשחוט. פה הבאתי את העניינים של כלי המלאכה. כלי המלאכה של השוחט, אם זה סכינים, זה אבנים. עכשיו פה בתימן, אתם יודעים, זה לא דבר שהיה מסור רק לשוחטים, בבתי מטבחיים, לא יודעים מקור. בתימן כל רחוב היה אחד מורי, ומורי היה שוחט, והיו גם כן מנקרים. הניקור היה גם כן, מסור גם כן לנשים, כמו שהתוספות מביאו בסך הפסחים, שהנשים נאמנות על העניין של הניקור. זאת אומרת, הניקור זה לא דבר קשה. פותחים, מוצאים משם השומן, והשומן האסור מוצאים אותו. זאת אומרת, אישה באה רואה, זה חלק פנימי, זה חלק חיצוני. מי שמכיר בשר יודע, כמו שנראה זה בהמשך. אז פה הבאתי תמונה של העניין של השחיטה, בדיקת הסכין, פה אני שוחט כבש, פה אני שוחט עגל. מראים את הקנה והבושות, כן, הקנה והבשת, זה רואים את הסימנים, בודקים אחרי השחיטה. אחרי שאדם שוחט צריך לבדוק את הסכין, שהסכין נשארה כשרה. עכשיו בתימן, אני ראיתי פה מורי, וגם כן בארץ, שהיה בודק את הסכין על הלשון. זה היה בזמנה. בזמנה מסלי הסכינים לא כל כך היו חדות. היו סכינים שאפשר לבוא ולחתוך, אין בעיה, לא יהיה בעיה של שהייה, שחטו ושחטו. מצד הדין, אדם יכול ללכת, להביא כל היום ללכת לסכין. אז בתימן, היו כמה פעמים שוחטים עגל ככה, אין בעיה. היום הסכינים, אני דוגמה שוחט עגל בהולכה ובא, מספיק, אתה מגיע למפרקת. אבל אחד שיש לו סכין, והסכין הוא לא הכי הכי חד, אבל הוא חלק, אין בו בעיה של פגימה. אז הנה חינם, יכול ללכת ולהביא על צוואר הבהמה כמה פעמים. אז בזמנם הסכינים לא כל כך חדות. אז ממילא אתה יכול לבוא ולדוק את זה על הלשון. בזמננו הסכין הוא מאוד חד, אז כמובן זה לא שייך. מי שיגיד היום שהוא יכול לבדוק על הסכין על הלשון, אז כנראה הסכין שלו לא חד. כי לא יכול במציאות. אז אחר כך באים, אחרי השחיטה, בודקים את הסכין, וניגשים לניתוח של הבהמה. והניתוח הייתה ננתוחה. אז באים, פותחים את הבהמה, ורואים מה שיוצא מפה, יוצא את העניינים של הקרס, יש את הקרס פנימי, קרס חיצוני וכו'. אחר כך בעניין של הכסלים. יש לנו בסך הכל בבהמה שלוש מקומות שיש בהם חלבים. לפעמים אדם שומע חלב, הוא חושב כל הרגל, כל ה... ברגל אין חלבים. אולי יש חתיכה קטנה של חלב, מי שיודע לפרק את הרגל, אז יש שם חתיכה שנקראת כף. עליה אולי קצת שייך שיהיה חלב. אבל חלבים, יש לנו בכסלים, יש בקרב ויש בכליות. בכסלים, בכסלים זה הבשר של הבטן. אז הנה, פה אני פותח את הבהמה. בצדדים יש כסלים. זה נקרא ספג, בתימנית שלנו זה נקרא ספג. זה, יש חלב. חלב זה דבר שהוא, ההגדרה שלו, תותב, קרום ונקלף. תותב, הכוונה זה דבר שהוא פרוס. קרום, יש עליו קרום, והוא נקלף. זה דבר שהוא מתפורר. כמו סבון שהוא מתפורר, ככה זה החלב. אז החלב הוא דבר שאפשר למשוך אותו. שומן, קח שומן ליה. אתה לא יכול למשוך אותו ביד, זה גוש חזק. חלב זה דבר שהוא מתפורר. אז אני פותח פה את הבהמה, מוציא את הקרום, יש פה קרום של הכסלים, זה איסור דרבנן, לא דאורייתא. אני בא ומקלף אותו מהצדדים של הבטן, אחר כך באים תולשים בידיים את כל החלב, ובזה בעצם נגמר הניקור. החלב אשר על הכסלים, זהו. אז הנה אני בא, אחרי שקלפתי את הקרום, יש חוטים שאסור מדרבנן, שלושה חוטים מצד ימין, שתיים מצד שמאל, ככה מתפצל. אז פה אני מראה בעצם איך זה נראה הכסלים. ככה צריך לנקר, ויש כאלו טוענים שמתחת פה יש כזה קרום כזה, טוענים שזה חלב. רש"י מפורש אומר שזה לא נקרא חלב, מה בעצם המחלוקת? אם אנחנו אומרים כל חלב זה דבר שהוא פרוס מלמעלה, אז זה יוצא שמה שמתחת אין לי בעיה, זה לא נקרא חלב. והרמב״ם עצמו כותב, הרמב״ם עצמו כותב בהגדרה של החלב, הוא אומר ככה, כל מקום שתמצא בו החלב תחת הבשר, והבשר מקיף אותו מכל סביבה, ולא יראה עד שיקרע בשר, הרי זה מותר. זאת אומרת, כל מקום שיש בו חלב, אבל יש עליו דבר שהוא נקרא בשר, והוא מכסה אותו, זה לא חלב. פה אתם רואים, יש פה תמונה של הכסלים. יש פה כזה עור, העור הזה הוא עור עבה, הוא לא דק, הוא עור עבה. נכון שמתחת יש חלב, אני לא מתכחש שזה חלב, אבל כמה שזה נקרא חיפוי בשר, חיפוי בשר זה לא נקרא חלב. זה חלב שהוא מותר, זה לא חלב אסור. אז אצל החן האשכנזים, או בני מרוקו, הם באים מקלפים את הקרום הזה, וגם מורידים. את תגידו מה שיטת האשכנזים בזה? אז רש"י בעצמו כותב. רש"י כותב שהוא היה אשכנזי, היה מצרפת, והוא אומר ככה: ישנו חלק בכסלים שיש בו חלב המחופה בקרום עב, ונראה מתחתיו כמו צורה של צבעות היד, נוהגים בו היתר, משום שהקרום נחשב לחיפוי בשר. זאת אומרת, רש"י עצמו כותב, נכון, זה חלב, אבל יש בו חיפוי בשר, זה מותר. אז מי שיגיד שבכסלים אנחנו משאירים חלב, זה טעות. אין פה שום חלב, הכל נקי, והכל
מותר.
והכל בצורה של מותר. זה לגבי הכסלים. זה חלב הראשון, חלב הכסלים מדהורייתא. אין פה שום חלב, הכל נקי, אין פה שום מראה של לובן, ומה שמתחת אינה חינמי. זה חלב, אבל חלב מותר. יש חלב שהוא אסור, יש חלב שהוא מותר. חלב העלייה, זה חלב, אבל זה מותר. חלב שעל הלב, הרי הלב מכוסה כמין כיס, זה חלב, אבל זה חלב כשר. לא כל חלב הוא אסור. חלב שהתורה קבעה שהוא אסור, חלב הכסלים, חלב הכליות, חלב הקרב, זה אסור. אבל לא כל חלב הוא אסור. אז פה זה חלב, מתחת זה מותר. אחרי שפרקנו את הכסלים, אנחנו ניגשים לקוליה. התורה אמרה, חלב שעל הכליות. זאת אומרת, כמו שאתם רואים פה בתמונה, יש פה כליה של כבש. אני באתי ומראה פה את החלב דאורייתא, זה חלב אשר על הכליות, זה החלב דאורייתא, ועליו יש קרום דק, זה אסור מדרבנן. מה אנחנו עושים? דיברנו חלב שעל הכליות, חלב שבפנים מותר, ולכן המנהג שראיתי אצל הזקנים, כל המלכים שלנו, פשוט תופסים את הקוליה, מושכים אותה, נותנים פנס קטן בפנים, זה נקרא גומם, קצת גומה קטנה, ונשאר בפנים החלב. עכשיו תגידו, אולי צריך להחמיר. אז בואו נראה מה כותב השולחן ערוך על זה, מה כותב הרמב״ם, על החלב שבתוך. אומר הרמב״ם, וכן חלב שעל הכליות נאסר, ולא שבתוך הכליות. ואף על פי כן, נוטל אדם לובן שבתוך הקוליה, ואין לו צריך לחטט אחריו. זאת אומרת, תתפוס, תוריד קצת, כמו מי? כמו רבי אסי. הגמרא מביאה שרב אסי, מה עשה? גאים לה. החפוי, דווקא מה שבפנים, אבל מה שבפנים בכליה אכל, אז יוצא שהחלב שבתוך הכליה עצמה, הדבר הזה מותר. ולכן אני מראה פה את החלב שבתוך הכליה, שהוא מותר. וככה גם פסק המרן שולחן ערוך, ולא מה שבכליה חלב שעל הכליות נאסר, ולא שבתוך הכליות. אף על פי כן, נוטל אדם לא מה שבתוך הכליה, ולא צריך לחטט אחריו. עכשיו מה? מרן כתב, ויש מחמירים לחטט אחריו. זאת אומרת, מצד דין התלמוד, הלכה כמו רב אסי. רב אסי אומר, לחתוך, גאים לה, ככה כמו גומה. יש מחמירים לחטאת אחריו. אז מי שיגיד, שמע, התימנים משאירים חלב בקוליה, זה טעות. זה דין הגמרא, כמו רב אסי. רש"י עצמו, רש"י עצמו, שהוא אשכנזי, מה הוא כותב? הוא אומר, בלובן הקוליה, הלך אחר המחמיר, לשרש אחריו, כיוון דלא יתקום לחטא כרב אסי, והמחמיר יחמיר. והמונע לא יפסיד. זאת אומרת, רש"י אומר, תשמע, מי שרוצה להחמיר, יחמיר. המונע לא יפסיד. אחד שהוא אומר, תשמע, לא צריך לחטט, הוא לא טועה, הוא לא יפסיד בדבר, הוא צודק. נכון, הנה לגמרא, ככה, שאפשר להשאיר. אז הנה, פה זה, השארתי את העניין של הכוליה, והראיתי חלב של הכליות של עגל. אתם רואים פה, זה כליות של עגל, ואני בכוונה השארתי בתמונה, ולא חיטטתי אחרי כל הלובן. כמו דין הדגמרה, אם הייתי מחטט הכל, הוא מגיד, אתה אשכנזי, אתה מחטט הכל. לכם בכוונה השארתי, כמו מנהג אבותינו, גם בכוליה. אתם רואים פה, אני מראה את הכוליה, ובפנים יש חלב, וזה חלב מותר. ולכן, מי שיגיד, השארנו חלב, זה טעון. עכשיו, נשאר לנו החלב השלישי, שנפגוש אותו בהמשך, זה חלב שעל הקרב. פה אתם רואים את הכבד, אין עליו הרבה בלגן, זה בסך הכל, מורידים קצת קרום, זה לפני, זה אחרי. פה רואים את התחול. הבאתי פה את השמות גם כן בתימנית, זה בתחול, יש פה חוטים שאסורים מדרבנן, אז אני פה מראה את המשיכת החוטים. אחר כך פה יש את התרבש, כן, בתימן אין לזה שם אחר, הוא תרבש. אצל מרוקאים, יגידו לי, פגשתי איזה יהודי אחד היום, אמרתי לו, אתה יודע, ראית פעם, ראית את הספר שלי? הוא אומר, מי אתה? אמרתי, אני יובל כהן. אמרו לי, מה, אשתך מרוקאית? למה? אמרו לי, אתה עשית חבר שתי הדעות, גם תימני, גם מרוקאי. אמרו לי, לא, אני פשוט חי בנתיבות. ואני רוצה שגם בנתיבות יקנו את הספר. אז לכן קראתי הספר הזה, שתי השמות, וגם הבאתי את השיטה שלהם, שהיא באמת צמודה לשלנו. זה כמו שהרב ציין בהקדמה, הוא בא ואמר, תשמע, אם אנחנו בתימן, ואלו במרוקו, ואנחנו עשינו אותו דבר, רק הם החמירו, החמירו בכמה דברים, כמו שאני ציינתי מקודם, אם זה בקסלים, אם זה בקליות, זה חומרה שהכנסה אצלם, אצל יהודי מרוקו. אבל בעיקרון הניקור שלנו, כמו שנראה בהמשך, אותו דבר. אז פה, אצלנו, אצל התימנים, קוראים לה חלק הזה תרבש. אבל אצלם זה נקרא אל-חזב. אל-חזב במרוקאי זה מכסה. הוא מכסה פה, מה שבפנים נמצא בסך הכל, זה הלב והריאות. עכשיו פה, הנה, אתם רואים פה, זה בסך הכל תרבש. באים, מוציאים את הקום מלמעלה, נשאר הכל כמו שהוא. לא צריך לגרר ולא צריך לקלף. אפילו יש פה מראה כסף. כסף, מראה כסף, זה בסך הכל עצב. עצב שמוזיז את האיבר. אז זה לא צריך להוריד אותו. זה לא חלב, זה לא שומן, זה לא גדנה ש... אז למה צריך להוריד את זה? זה לכן ובני אשכנז מקלפים את זה, מגררים אותו. אין זה שום מקור. הספר הזה הוא נטו, שולחן ערוך, בית יוסף, וקצת דברים של הרמה שנראה אותם בהמשך. טוב, פה בספר מובא גם כענה בדיקת הריאה, עניין של גידה נשא. אה?
גם לגבי סיכות?
כן, יש פה התייחסות מפורשת לגבי סיכות. כאילו
תהיה את הספר בחוץ, אחרת מה?
עכשיו פה, כמו שהסבר לכם מקודם, פעולת הניקור זה רק פעולת ניקוי, לא חיתות. עכשיו, מי נהג לחטט? אז פה בהקדמה הבאתי את ענייני חינוך בני אשכנז. מדין התלמוד אין הניקור קשה כל כך, כך כותב המהרש"ל. ובארץ אשכנז החמירו יותר ויותר בחטיטת הקלקנות, קליפת הבשר מהחלב וכמה ורידים בינתיים. תראו את הנפקמינה הגדולה. אתם רואים פה חתיכת בשר. יש עליה בסך הכל כמה שומנים. אנחנו נוהגים לנקות את השומן. זאת אומרת, מכאן עבר לכאן. ככה זה נראה. אתם רואים, היה פה שומן, כולם רואים שומן, וזה בלי שומן. יש פה חתיכה יותר בהגדלה של עגל, זה חתיכות ההוא של כבד, זה של עגל. אתם רואים חתיכה, רואים עליה לכלוך כזה צהוב, זה נקרא שומן. אחר כך אין שומן. פה יש חתיכה עם שומן, וככה נראית בלי שומן. אחינו אשכנזים, כל החתיכה הזאת מקלפים אותה. לא משאירים את המראה כסף הזה, ומחטטים פה אחר גדנון, יש פה איזה גיד כזה ארוך. הם חטטים אחר קנוקנות הגיד. אנחנו סוברים זה דבר שהוא מותר. מה שאסור זה הגיד, והקנוקנות שנמצאות על גבי הקף. יש פה דוגמה חתיכה שנקראת קף, ועליה יש כמו חוטים קטנים, זה נקרא קנוקנות. כמו שיש גזע, ממנו עושים ענפים, עושים עוד ענפי ענפים. גם גיד הנשא. גיד הנשא זה בסך הכל חתיכה כזאת, שאתם רואים פה יש פחות, זה גיד הנשא. זה אתה יכול לבוא לפתוח את הרגל, להוציא אותו בדקה, דקה זה הרבה זמן, לפתוח, לשלוף אותו החוצה, זה גיד הנשא. מדין התלמוד ככה היו עושים ניקור, היו פותחים, מוציאים את הגיד הנשא וזהו. היום אנחנו נהגים, כדעת הגמרא שמביאה, שישראל קדושים נהגו חומרה בשומן הגיד. זאת אומרת, מצד הדין, כל זה מותר לאכול. פה אין גיד הנשא. בחתיכה הזאת אין שום גיד הנשא, או תגיד הנשא הוצאתי. אפשר לאכול את זה ככה. היום אנחנו מחמירים להוריד את השומן. אחינו בני אשכנז מחמירים גם איפה שישב השומן, להבדיל. התורה אסרה לבער אש. באו חכמים, אמרו אל תיגע בגפורים. באו אשכנזים, אמרו אל תסתכל על גפורים. איפה הגעת? אסור לנו מה? אסור לנו לאכול גיד הנשא. זהו. באו חכמים ואמרו שומן הגיד אסור. אחר כך באו, אמרו תוריד איפה שישב השומן.
לא, אולי אחרי, אולי...
לכן אני רק אסכם את זה בקיצור, פשוט אנשים דיברו, יצא ספר והוא ספר שמשך חלבים, אז כמו שראיתי לכם את שתי החלבים הראשונים כבר הורדנו, נשאר רק בסך הכל חלב הקרב, ואני הבאתי את מעריץ, ומעריץ בעצמו כתב שאת החלב הזה אנחנו מורידים וככה עושים. אם כולכם בטח בתור ילדים מכירים את הקרשה, קרשה זה הקרס. אז הנה אתם רואים פה, אני מביא את הקרס, יש עליה חלב, על הקרב, זה דאורייתא. הקרום הזה מתחת, זה מחלוקת, מורידים, לא מורידים. אז אנחנו הבאתי פה את דברי מעריץ. מעריץ באמת כותב, צריך להוריד גם את הקרום וגם את החלב שמתחתיו. אבל מישהו הולך לפי דין הגמרא, מספיק להוריד את הלובן הזה וזהו. זה המינימום. אז יוצא שבספר הזה לא ישרנו שום חלב. אולי חומרות אשכנזים לא הבאנו, אבל אין פה שום חלבים. לכן מי שירצה לברר באמת כל העניינים של הניקור, יראו אותם עם תמונות. לא יצא כספר הזה בכל עולם הניקור. עד היום עולם הניקור מבוסס על שלוש ספרי אשכנזים, סדר הניקור הירושלמי, ניקור המעשי של הרב אדלר וניצני ניסן. אלו שלושה ספרי ניקור, וכולם תימונים, ספרדים, כולם לומדים את הניקור הזה. ואתה בא היום מסביר לו שניקור תימני, איזה ניקור קל. דיברת עם כמה מנקרים פה בעיר, איזה ניקור קל, 5 דקות עושים לעבודה, נכון? מי המחסך להשתבש עם הניקור הירושלמי שלהם? אז זה ניקור של אבותינו, ניקור דין את גמרא, לפי שולחן ערוך ולפי בית יוסף. והניקור שלהם נשאר בצרח חיות. מי שרוצה לדרך אבות, דרך המסורת המכונה, יש בחוץ,
50 שקלים.
והכל בעידודו של מורנו ורבנו. כל מה שיש לי כוח ואני יכול לעשות דברים, זה בזכות מורי. אם לא היה את המורי שמוביל אותנו ומצמיד אותנו על דרכי אבותינו, היום כולנו אשכנזים, אספר.